אנחנו בסנהדרין דף י"ח עמוד ב', ראינו במשנה שהכהן גדול יש לו דינים מיוחדים, נכון? הוא יכול לדון, הוא יכול להיות דיין בבית הדין, ואפשר לדון אותו. ראינו אתמול שכשדנים אותו, אם זה דין תורה רגיל, אז בבית דין רגיל. אם זה דין נפשות, הדבר הגדול יביאו אליך, הדבר הגדול זה דיני נפשות, זה בבית דין של כמה? 71. יפה מאוד. ראינו שאם הכהן גדול הורג את הנפש ואין כהן המשוח ולא ממנים כהן אחר ואין כהן שעבר, אז כשהוא גולה, אז מתי הוא יוצא מהר מקלט? הוא לא יוצא, כשהוא עצמו מת הוא יוצא להיקבר, ובכל זאת דנים אותו, ויש אומרים שזה לפי תשובה אחת בגמרא, בגלל זה כתוב במשנה דנים אותו. עכשיו אמרנו מעיד ומעידים אותו, הגמרא שאלה איך הוא מעיד? הרי לכאורה זה לא כבודו. אנחנו אמרנו שבהתעלמת מהם התורה מתחשבת בכבוד הבריות, נכון? והבאנו כל מיני דוגמאות, שירותים בשבת, כליים ורבנן בבגד, הבאנו כל מיני דוגמאות שאנחנו מתחשבים בכבוד הבריות. מה דיברנו מיום כיפור? שהכהן גדול גם כן הוא יתאמה בנשום כבוד הבריות, אז והתעלמת מהם. העונה הגמרה, מה התשובה של הגמרה לפי רשי? תשובה של הגמרא, מדובר פה על דין תורה של מי? בן מלך. ומה זה עוזר לנו? למה זה מכבוד הכהן גדול להעיד? כי מי נהיה נוכח? המלך נוכח בעדות, למרות שהמלך לא דן, הוא לא יכול להיות דיין, אבל הוא כן נמצא בזמן קבלת העדות, ואז זה כבודו. עכשיו, לפני שנתחיל את הסוגיה הבאה, אנחנו צריכים קצת הקדמה. כשאנחנו מדברים על חז"ל, אז צריך לזכור נטייה טבעית של כל אדם. כשאנחנו דנים בן אדם אחר, אנחנו דנים אותו כפי שאנחנו בעצמנו. קשה לנו לחשוב שיש אדם שהוא שונה מעצמנו. כל אדם, אנחנו מסתכלים עליו בעיניים שלנו, בגובה העיניים, מה שנקרא בימינו, כן? בגובה העיניים. אבל האמת שיש אנשים שהם גדולים מאיתנו. אם הגמרא מספרת על אביי, שכשהוא היה מתרכז, הוא היה נשען על על הבוין שלו עד שהיה שוטט דם והוא לא היה שם לב, זאת אומרת זה מדרגה שונה מאיתנו, כן? הגמרא מספר לנו על רבי טרפון, מצד אחד כשאמא שלו לא מצליחה לעלות לרדת מהמיטה הוא מתכופף, היא דורכת עליו, כשנפל לה הסנדל הוא שם את היד והיא דורכת לו על הידיים, זה רמה שכיבוד אביהם. אם אתה לא מכיר את הסיפור, הוא אז כשאתה מגיע לסיפור באבות רבי נתן, שכשהייתה קלה שלא היה מי שיתפל בה, הוא הביא אותה הביתה, אמר לאמא שלו ואשתו, תטפלו בה, תרחצו אותה, תסוחו אותה, תיתנו לה בגדים יפים, שהיא תלך לחתונה. אתה שומע את זה, אתה אומר, רגע, רגע, ככה אתה מדבר לאמא שלך? כשאתה מבין מכלול התמונה שהוא שיא הכיבוד אביהם רבי טרפון, אז אתה מבין, כשכנראה לאמא שלו גם רצתה להיות שותפה במצווה. אם אתה יודע מי זה אברהם אבינו, ואתה יודע שהוא אב החסד, וכמה הוא השקיע בלעזור לאנשים אחרים, אז כשאתה מגיע לפסוק שאברהם אומר לשרה, מהרי, שלוש שיאים כמח סוד, ככה אתה מדבר לשתך, מהרי, אתה לא אומר, שרה יקרה, האם מסתדר לנו להביא אורחים היום? האם מסתדר לך להכין להם אוכל? לא, מה זה מערי? מה זה מערי? מה זה מערי? מה זה מערי? אתה צריך לדעת. אתה תימני, לא? מה זה מערי? בערבית? מערי? תנפי. מערי זה לא מהר. מערי זה תנפי. אז כשאנחנו יודעים מי זה אברהם, אז כשאנחנו מסתכלים עליו, אנחנו יכולים להבין את הרמה של אברהם. לפעמים כשאנחנו קוראים גמרא, כמו הגמרא שאנחנו נוסף לקרוא, אז אנחנו מסתכלים על זה ואומרים, רגע, מה הולך פה? אז צריך לדעת שחז"ל ידעו שהנגיעויות של האדם הן בעמקי ליבו. ואפילו נגיעות קלה, הוזהרנו ממנה בתורה. יש סיפור על האדם שישב לדין תורה, והוא ועוד שני דיינים, וכל פעם הוא אומר סברה ושני הדיינים חולקים עליו, והוא אומר והם חולקים עליו, והוא אומר והם חולקים עליו, ולא היה להם כזה דבר בבית דין. אז התברר שהיה משהו שאחד מהבעלי דין עשה טובה לאותו דיין בלי שהדיין אפילו שם לב, אבל זה כבר השפיע עליו. כבר השפיע עליו. חז"ל לימדו אותנו שאם בן אדם היה על סף לחצות נהר ומישהו הושיט לו יד לעזור לו לעבור את הנהר, אחר כך אותו המורל לא היה מוכן לדון אותו, כי הוא אמר, יש לי נגיעות. מה? מישהו הושיט לך יד, עזר לך, אתה בן אדם זקן, כל הזמן עוזרים לך. כן, אבל אני מבחינתי כבר נגוע. אתם איתי? אז לפעמים כשאנחנו קוראים גמרות כאלה, אנחנו שואלים את עצמנו, מה, חזל היו כל כך נגועים? ההפך, חזל היו כל כך נקיים, שהם שמו לב להנגיעות הכי קלה שבעולם. ובגלל זה הם נזהרו מהנגיעות הכי קלה שבעולם. אתם איתי? וזה מה שהתורה רצתה מאיתנו. הרבה הלכות בעצם מפתחות אצלנו רגישות יתר, שהתורה רוצה שיהיה לנו. שאנחנו נהיה רגישים, האם אתה 100% אמיתי, או יש פה איזשהו ניגוד הכי קלה שבעולם. אז הגמרא עכשיו תאמר לנו שיש מציאויות שחזל קבעו שאדם מטיבו יש לו נגיעות. אם מדובר על אדם צדיק וגדול וטהור, אז אדם צדיק, גדול וטהור צריך להיות עוד יותר זהיר מנגיעות קלה. כן? חבר'ה, אתם איתי? בסדר. חזרה לענייננו. אני יכול לספר לכם שבאתי למכור חנות, אני מאוד רציתי למכור את החנות, וחבר שלי רצה לקנות אותה. אז כשהוא בא לשאול אותי על החנות, אמרתי לו, קודם כל תדע שאני נוגע בדבר. אני רוצה למכור לך את החנות. אז דרכו של מוכר שרוצה למכור, שהוא כל הזמן משבח ואומר מה הרווח ומה הדברים הטובים בחנות. אני רוצה קודם כל להצהיר, אני נוגע בדבר, תברר את הדבר לעמיתו, כמה שאני אנסה להיות ישר איתך, אני לא מאמין שאני אצליח, כי מטבע הדברים, אני נגוע. אני אנסה להיות ישר, אבל אני לא יכול להתעלם מהעובדה, אדם קרוב אצל עצמו. אין מושיבין. יש לכם? זה
גופה,
יפה. יש תוספות מצד ימין משום צינה, תכנסו, ובאז זה שתי שורות מעל זה בסוף ה... יפה, יש עוד זין מהאין משפט. יש לכם חבר'ה גופה? אני חייב לספר לכם, בין הזמן עם הזה היה לי מאוד קשה, התגעגעתי ללימון שלנו, באמת שמחה גדולה היא לי שאנחנו חוזרים ללימון. גופה, יש לכם? גופה, רואי, אתה איתנו? יופי. גופה. לכולם יש את המקום? גופה. אנחנו אמרנו קודם, ציטטנו בברייתא, אין מושיבין מלך בסנהדרין, ולא מלך וכהן גדול בעיבור שנה. אומרת הגמרא, מלך בסנהדרין, למה המלך לא משתתף בסנהדרין? דכתיב, לא תענה על ריב. אנחנו דורשים, לא תענה על רב. אז אם המלך יהיה בסנהדרין, ברגע שהוא יביע דעה, אף אחד לא יכול להתווכח איתו. אז בגלל זה לא מכניסים אותו לסנהדרין. לא מלך וכהן גדול בעיבור שנה, מלך משום הפסיאניה. הרי עיבור שנה זה שיקולים הכי כבדים שבעולם. כשהם היו באים לעבר את השנה, היו עולים לעלייה, נועלים את הדלת, לא יוצאים לתפילה, לא יוצאים לשום דבר אחר. יושבים ומתרכזים ושוקלים מה טובת הציבור. הרי הם הולכים לשנות פה את כל היהדות בעיבור שנה. השנה יש לנו אדר ב', תבינו, יש אדר א', ואז מגיע החודש שלכאורה היה צריך להיות ניסן, ואנחנו לא נחגוג פסח, כולנו נאכל חמץ ונעשה מלאכות, ונאמר זה אדר, זה לא ניסן. כשאתה משחק עם הלוח, כשאתה משנה את הלוח, אתה משנה את כל היהדות. אתה משנה מתי נופל פסח, מתי נופל שבועות, מתי יום כיפור, ראש השנה, שנה הבאה, זהו. אתה שולט ביהדות. מי ששולט בזמן, שולט ביהדות. אז החכמים היו יושבים ביישוב דעת כבד מאוד, הכי כבד שיש. רק פה אנחנו אומרים, אפילו לצורך קריאת שמע, הם לא עוצרים. לא עוצרים את הדיונים, יושבים... עד שמגיעים למסקנה, האם הקדוש ברוך הוא רוצה, האם זה נכון לעבר את השנה, ואנחנו נראה בעזרת שם בהמשך המסכת, מהם השיקולים שהם אמורים לשקול. אז המלך כשהוא בא לדון, המלך יודע שהוא שילם לשנה, מתשרי עד תשרי הוא שילם לצבא שלו. אם זה שנה מעוברת, רווח חודש חינם, שילם להם, סגרנו על השנה. עד תשרי הבא הוא סגור. אם זה שנה מעוברת, הוא רוויח חודש חינם. אז יש פה רמת נגיעות. היו דוד המלך ישראל, הוא צדיק עצום, אבל חזל היו משהו יותר זהירים, כמה שאפשר להיות זהירים מנגיעות, הם היו זהירים. אז ממילא המלך לא יושב בסנהדרין.
אדרבה, וכל עצם יהיה שנה. אחרי כשנגמר השנה הוא צריך לשלם עוד פעם לשנה.
כן, אבל הוא הרוויח חודש בינתיים.
אבל אם לא מרוויח בשנה הזאת, הוא מרוויח בשנה הבאה.
שיבה.
זה ברור שלא מערבים כל שנה חודש.
נכון, אבל לפעמים זה, אם לא תעבר השנה, אז אולי שנה הבאה, זה ייפול על מלך אחר, אולי יהיה לו צבא יותר קטנה, יכול להיות שהוא ירוויח מ... עכשיו הוא הרוויח, מה יהיה שנה הבאה, נראה. נגיע לשם, עוד כמה דפים, נראה. אז המלך, בגלל שהוא, יש לו נגיעות מסוימת.
איך המלך יכול להיכנס, כאילו, מפתחיל, למה חשבו שיכול להיכנס
לסנהדרין? למה לא?
בגופה, כאילו, יש לה סנדרין שדרך החיים על כל ההלכות של הזה, והמלך, הכלל הדינים של המדינה, שמה ש... כאילו, זה אמור לשתי גופים שונים.
אבל אם הוא גדול הדור, אם הוא דוד מלך ישראל, אם הוא שלמה, חכם שבאדם, למה שהוא לא יהיה חלק? הראש הסנדרין אמור להיות החכם הכי גדול. הנשיא הוא בעצם ראש הסנדרין.
כן, אבל אם יש את המלך, הוא יכול להיות דברים אחרים.
אז מה? זה לא סותר. זה לא סותר. קשה, אני מסכים, קשה ל...
יכול לתפוס אותם להיות השניים?
אם הוא גדול הדור, הוא היה יכול, חזל קבעו שלא. אנחנו אומרים, לא תענה
הרבה. לא בקנאים האלה, אבל בדברים אחרים מכל...
לא, הוא לא, לא, לא. זה מה שקבענו, הוא לא בסנהדרין. אז מלך, הנגיעות שלו זה מצד הצבא. כהן גדול משום צינה. הכהן גדול יודע שאם הוא יעבר את השנה... אז מה יהיה בתשרי שנה הבאה? תשרי שנה הבאה יהיה בחורף, יש לנו שנה מעוברת השנה. יצא שכשהוא צריך לעשות את כל העבודה ביום כיפור, כשהוא צריך לטבול, זה יהיה במים קרים. אז הטבילה, היו מחממין לו, אם הוא היה אדם זקן, היו מחממין לו את המקווה, אבל עדיין... מה? זה... מה? אחר כך הוא יצא לקור, נכון? מה?
זה לא משנה, כל יום הוא זקן.
כל יום הוא יכול להתחמם, ביום כיפור אין לו זמן, הוא רץ על הרצפה הקרה. הכהנים באמת היו חולים, הגמרא אומרת שהכהנים היו חולים. היה להם לשכה מיוחדת להתחמם, אבל הגמרא אומרת הכהנים משני דברים, מהחום מהקור, מזה שהם כל הזמן עבדו יחפים על רצפה קרה, ומכל הבשר שהם אכלו. אז הם היו חולים? אז מה? אוקיי. לא שומע?
מה שמה להיות
צמחונים? להיות במתינות, בן אדם שזולל בשר כל היום לא יהיה בריא, נכון. אז אמר רב פאפה, מי היה רב פאפה? רב פאפה היה תלמידו של רבה. אמר רב פאפה, שמה מינה שטר בתר ירחה, אז מזה שהשנה הולכת להיות קרה, אז אנחנו מבינים שהשנה בעצם כשאתה מעבר אותה, אז הקור והחום באמת משתנה. זה הולך לפי הירח, אבל השמש עומדת בלוח שלה, ואתה יכול, על ידי השנה המעוברת, יכול להיות מצב שבאמת תשרי יהיה הרבה יותר קר. אומרת הגמרא, מה באמת? והאנך ג' רואי בקר, הרי היה סיפור שעמדו שלושה רואי בקר ודיברו, וחכמים שמעו את דבריהם, דאבו קיימי, הם עמדו יחד, ושמינו רבנן דקאמרי, חכמים, איך שהם הולכים לדון, האם לעבר את השנה, אז הם שמעו את הרואי בקר מדברים ככה. אחד אמר לאחרים, תשמעו, אם אתם רוצים לדעת איך לחשב אם השנה תהיה שנה מעוברת או לא, יש דרך טבעית לגלות. אם בחיר ולקיש כחד הינץ, אם הזרע שאתם זורים בחיר ולקיש, הזרע המוקדם והמאוחר, החיטים שאתה זורע בהתחלת החודש והסעורים שאתה זורע עכשיו, אז עכשיו בסוף חודש אדר, אם שניהם יחד צומחים, זאת אומרת שהקרקע חמה, זאת אומרת שהחורף יסתיים בזמן, דנו אדר, אז זה אדר. ואם לאו, לדנו אדר הוא, אז זה לא אדר, אלא זה שבט, והולך להיות שנה מעוברת, חודש הבא יהיה אדר ב', הוא יהיה אדר. אם החום מגיע בזמן, זאת אומרת, אני מודד, איך אני יודע אם זה יהיה שנה מעוברת, אם אני רוצה לשער מה חזל יעשו, אני יכול ללכת לפי החום, האם הקיץ הגיע בזמן או לא. אפשר למדוד לפי מתי הדברים צומחים. אז דינו אדר, ואם לאו לית דין אדר. אז זה בעצם שבט, כי יהיה אדר ב'. וחד אמר, השני אמר, יש לי סימן אחר. אם תור, אם השור, בצפר, בבוקר, כל כך קר, בתלג ימות, בשלג הוא מת, היינו מאוד קר לו בבוקר, ובתיארה, ובאמצע היום, בטול תאינה ידמוך, הוא הולך לשכב לו בצל התאנה, ושם בצל התאנה הוא מגרד את עצמו על התאנה, ישלח משחי, כאילו הוא מפשיט את האור, דהיינו מאוד חם לו באמצע היום, השור, עם השור בבוקר הוא על סף מוות מרוב קור, ובצהריים הוא על סף לקלף את האור מרוב חום, אז אתה יודע שדינו אדר, הגיע חודש אדר, זאת אומרת החום הגיע, הקיץ כבר הגיע, אתה מודד איך אתה יודע אם זה יהיה שנה מעוברת? לפי העונה, האם העונה הגיעה שבצהריים כבר מאוד חם, ואם לאו לדין אדר, אם לא זה לא אדר. ואחד אמר, השלישי אמר, אתה רוצה לדעת אם זה, אם יעברו את השנה או לא, אם קידום תקיף לאחדה, אם הרוח הקדים, אם הרוח המזרחית כל כך חזקה, זה רוח חמה, הרוח שבא מהמזרח, אם קידום תקיף לך דייהי, אם הרוח שבא מהמזרח, היא מאוד חזקה, בלוח נפיך לכבלי, וכשאתה נושב נגדה, אז בעצם הרוח חוזרת אליך, אז דינו אדר, אז אתה יודע שזה חודש אדר, ועברו הרבנן לאישתה, חכמים הקשיבו לרועי בקר, שמעו את הסימנים שלהם, עברו את השנה. משמע שעיבור שנה קשור לעונות. זה לא כמו שאנחנו הבנו קודם, שהשנה הולכת לפי הירח, עיברת השנה, הוספת השנה בשנת הירח, אבל מבחינת העונות בעצם, העונות לא תואמים לירח. הרואים שחזל כן הקשיבו לרואי בקר. אומרת הגמרא, רגע, ותסברה מה, באמת אתה חושב שככה זה הלך? רבנן הרבאת הסמוך, אתה חושב שרבנן, מה שהם החליטו אם לעבר את השנה או לא, זה לפי שלושה רועי בקר? לא, זה לא ככה. אלא רבנן החושבנאי הוא סמוך. באמת חכמים יש להם את החשבון שלהם, והם מתחשבים בעונות, ובאמת הם, יש להם שיקולים שלא רק קשורים לעונות, הם קשורים לפרנסה ולכלכלה, ולהרבה דברים שנראה בעזרת שם בהמשך המסכת. אלא רבנן החושבנאי הוא סמוך, הם מתחשבים בחשבון שלהם, ורואי בקר, הסתיו יהודי, הסתיו מלטיו, אבל הרואים הם גם כן איזשהו סניף, ששומעים מה שהם אומרים, וגם העונות הם חלק מהשיקול, אבל זה לא עיקר השיקול. מה ראינו פה? מי רוצה לסכם? נסביר עכשיו, אז בואו נסכם. מה ראינו פה? ראינו שמלך לא יושב בסנהדרין, כי כתוב לו תענה על ריב, לא תענה על רב, והמלך והכהן גדול לא משתתפים בשיקולים של עיבור שנה. המלך נוגע בדבר בגלל הצבא, הכהן גדול נוגע בדבר כי הוא לא רוצה שיהיה קר לו בעבודת יום הכיפורים. אמר רב פאפה, אם ככה יוצא שכשמעברים את השנה אז העונות משתנות, יוצא שיום כיפור הוא בעצם בחורף, העיבור שנה הוא לא בהתאם לעונות, זה לא מסתדר עם הסיפור של השלושה רועי בקר, ששלושה רועי בקר נתנו לנו סימנים לפי העונות, אפשר לדעת אם יעברו את השנה או לא. אומרת הגמרא, לא. הרועי בקר, כשחכמים שמעו את מה שהם אמרו, אין הכוונה שעכשיו כל השיקול הוא לפי העונות, לפי מה שרועי בקר אמרו. זה אחד מהשיקולים, אבל בעצם עיקר השיקולים זה לא לפי העונות. ובאמת הכהן גדול יודע שיש לנו שיקולים של כלכלה ושיקולים אחרים, שאנחנו עלולים לעשות עיבור שנה, ולמרות שזה יפגע בעונות, שתשרי ייפול כבר בחורף. ואז ממילא הוא יהיה לו נטייה להגן על עצמו, גם אם זה נטייה קלה. אז הסיפור של רועי בקר, זה נכון שחכמים נתנו לזה איזשהו משקל, השיקול של העונות, אבל זה לא עיקר המשקל, זה לא עיקר החשבון של חכמים. וממילא, בגלל זה, הכהן גדול לא יכול להשתתף בשיקולים של עיבור שנה, גם אם הוא גדול הדור, כי יש לו איזושהי נגיעות, כי הוא לא רוצה שיהיה קר לו ביום כיפור. חבר'ה, ברור? יוסף?
הסימנים האלה מדובר פה, בעלי חיים לא נוח.
הם אמרו, אנחנו עכשיו באדר, אתה רוצה לדעת איך לחשב את השנה שלך, האם חכמים יעברו את השנה או לא?
באדר שעבר או באדר
איזה חודש עכשיו? עכשיו באדר של קרוב לניסן או באדר א'?
האם יוסיפו אדר או לא? באדר.
מעברים רק באדר?
כן. אפשר מתישרי, אבל כללית הם יודוחים את ההחלטה לאדר. אז הרואי בקר עומדים באדר, הם אומרים אנחנו צריכים לשקול, מעברים לפני סוף אדר. נראה, זה גמרות מפורשות, חבר'ה, בואו נחכה, נגיע לזה.
סדר את זה פה?
מה?
סדר את זה פה?
אם מסתדר לך, אז יהיה לתועלת. אז הרועי בקר עומדים באדר, והם אומרים, אנחנו רוצים לדעת, האם זה יהיה ניסן חודש הבא, איך לתכנן את החיים? עולים לרגל עוד כמה ימים, או הולכים לעבר את השנה? אז הם כל אחד נתן את הפורמולציה שלו, לפי העונות, איך אפשר למדוד אם חזל יעברו את השנה, וחזל התחשבו במה שהם אמרו. אומרת הגמרא, נכון, אבל זה שיקול קטן. עיקר השיקול זה לא העונות. וממילא, הכהן גדול מדי נוגע בדבר ונוגע לעונות. חבר'ה, ברור? הלאה? שימו לב, אם אתם רוצים לזכור בעל פה את כל מה שלמדנו, זה מאוד קצר בינתיים. אם אתם תעשו חזרה ותחזרו על השקלא וטריא, אתם יכולים בקלות לשלוט במסכת סנהדרין בשקלא וטריא. זה חזרות קלות, אתם רואים, אנחנו מסכמים כל סוגיה בדקה. ראיתם את זה בסוף הזמן הקודם, כשעשינו חזרה על כל מה שלמדנו כל הזמן, אנחנו בשעה יכולנו לחזור על כל מה שלמדנו במסכת סוכה. אתם זוכרים, עשינו את זה? אז אם תתרגלו עכשיו לסכם בראש שלכם את השקלא וטריא של הדף, אתם יכולים לשלוט במסכת, לשלוט בכל השקלא וטריא. לא שומע? האם השנה הולך לפי הירח בלא התחשב בשמש, בעונות? כן. אמרנו במשנה שהכהן גדול חולץ וחולצין לו. הכהן גדול אף פעם לא מקיים ייבום, תמיד רק חליצה. אומרת, מה זאת אומרת? כפסיק וטני? המשנה אומרת את זה כדבר מוחלט, לא שנה מן הירוסין, לא שנה מן הנישואין. והיא מה? אנחנו רק עושים חליצה? הרי אנחנו יודעים שיש שני שלבי נישואין, נכון? יש אירוסין ונישואין. אירוסין זה גם קידושין, נכון? בן אדם, מה קורה מתחת לחופה? הוא נותן לה טבעת, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, קידש אותה. מהרגע שהיא מקודשת מדאורייתא מה דינם? אסורה לכולם ומותרת לבעלה. רבנן אסרו אותה על בעלה עד שיהיה נישואין, אבל מדאורייתא בעצם הם יכולים לחיות כמו בעל ואישה בלי נישואין. חזל אסרו את זה כדי להגן על האישה. נישואין, הוא מביא אותה לחופה, הוא כותב לה כתובה. היום עושים את הכל יחד. פעם היו עושים קידושין, מחכים שנה ואז נישואין. אז עושים את כל המסיבה. עכשיו, השאלה היא, הרי בימיהם היה אירוסין, ואז היו ממתינים לפעמים התימנים, התימונים, גם הספרדים. כשהמוסלמים היו חוטפים להם את הבנות, אז היו מקדשים אותם לפעמים בנות 5, בנות 7, שאם המוסלמים רוצים לחטוף ילד, היו אומרים היא נשואה כבר. מי שהיא נשואה, המוסלמים לא היו לוקחים אותה. אבל המוסלמים היו חוטפים בנות ישראל, אז לפעמים היו, אפילו לפני 100 שנה, יש נשים היום שעוד חיות, שהם היו התחתנו בגיל 7. גרו אצל ההורים, בעלם היה בן 20, והוא היה מחכה עד שהייתה בת 12-14, ואז הוא היה לוקח אותה הביתה. אבל, או לפעמים הייתה גדלה אצלו בבית, אבל הם לא היו חיים כבעל ואישה עד שהייתה גדלה. והרמב״ם על פי זה מסביר, הרמב״ם הרי סובר שאין כזה דבר כמו בת פלוני לפלוני. הרמב״ם אומר, כל הדין בת פלוני לפלוני, זה אם אתה מתחתן, מה זה הזיווג שלך? הזיווג שלך זה אם אתה מתחתן עם ילדה בת 7, אתה מגדל אותה, שניים גדלים יחד, אז אפשר לומר בת פלוני לפלוני. אבל אם אתה עושה כמו שהיום עושים, אתה הולך ולוקח אישה בת 18, היא עלולה לגרום לאדם להיות הצדיק הכי גדול שבעולם. או חס וחלילה ההפך. אומר הרמב״ם, הקדוש ברוך הוא לא מתערב בדבר שיכול לגרום לאדם להיות צדיק או רשע. זה הרי ברגע שאם אתה נושא ילדה ואתה מגדל אותה, אז נו בסדר, אז שייך לומר בת פלוני לפלוני, שיש זיווג. אבל ברגע שהם מתחתנים בגיל מבוגר, לא שייך זיווג, כי זה יכול לקבוע לאדם אם הוא יהיה צדיק או רשע. הפלא יועץ כותב, לפעמים האישה היא העזר לחיי העולם הבא, ולפעמים היא האתגר לחיי העולם הבא. לפעמים צריך להתגבר על האישה כדי להגיע לחיי העולם הבא. אבל אומר הרמב״ם, בגלל זה כל המושג של זיווג זה בכלל לא כשמתחתנים עם ילדה מבוגרת, זה רק כשמתחתנים עם ילדה קטנה. אז בימי חז"ל באמת התחתנו כשהילדה הייתה ילדה קטנה, קידושין, אחר כך באיזשהו שלב נישואין. מה קורה אם בעלה מת אחרי הקידושין? אז עדיין יש מצוות ייבום. עדיין יש מצווה שהאחיו יישא אותה. אבל יכול להיות מציאות של ייבום והיא בתולה. ממילא הכהן גדול יכול לישא אותה. מה הבעיה? למה הכהן גדול לא יכול לישא אותה? יש לנו עשה ולא תעשה. כתוב... מה כתוב בתורה? אז בתולה היא כן, את העשה הוא מקיים, אבל היא גם אלמנה. אז יש לאו, רוב אלמנות הן לא בתולות. אבל יש אלמנות שהן כן בתולות. אם היא אלמנה, מהקידושין, אם הם אף פעם לא חיו יחד. חבר'ה, ברור. כן, לא, אולי. מה אתה אומר, גדעון? ברור? חבר'ה, נתנאל פה אומר להעביר, נשמע בקולו. תראו, הפסוק מתאר, על מנה וגושה וחללה זונת אלה לא ייקח, כי אם בתולה מאמה ייקח אישה, יש לי לב, יש לי עשה. אז יש לי לב ועשה. אז במקרה קלאסי, כל אלמנה היא לא בתולה, אבל יש לי מציאויות, אם היא אלמנה מהקידושין, שהיא כן בתולה. חבר'ה, אתם יודעים מה זה בתולה? שאני אסביר? לא, בסדר. אומרת הגמרא, כפסיק ותני, המשנה הרי אומרת בצורה מוחלטת, שהוא רק עושה חליצה כהן גדול. אם גיסתו נהייתה אלמנה, הוא לא מייבם אותה, למרות שאין ילדים, הוא לא מקיים מצוות ייבום, רק מצוות חליצה. אומרת הגמרא, לא שנה מן הירוסין, לא שנה מן הנישואין. בישנמה מן הנישואין, הווה עשה ולא תעשה. אני מבין, אם היא הייתה נשואה לאחיו, אז היא כבר לא בתולה, אז ממילא יש לו גם לה וגם עשה ליסה אותה. הרי היא לא בתולה, וכתוב מצוות עשה ליסה בתולה, ויש לב, לא ליסה אלמנה. אז אני מבין שהעשה, המצוות עשה שיש לו יבמה יבוא עליה, המצוות עשה של ייבום, לא דוחה את הלא תעשה ועשה. אין עשה דוחה, לא תעשה ועשה. אנחנו בראש יוטט עמוד ב', יוטט עמוד א', התחלנו דף יוטט עמוד א'. אז אם היא אלמנה מן הנישואין, אני מבין למה הוא לא מקיים ייבום. אלא מן האירוסין, עמי, למה אם היא אלמנה מהאירוסין, לא נוסים אותה, יבוא עשה וידחה, לא תעשה, הרי כל האיסור ליסה אותה, זה לא תעשה, לא ליסה אלמנה, אבל את העשה של ליסה בתולה הוא מקיים, אז למה שהוא לא ייסה אותה, הרי עשה דוחה, לא תעשה, תשובה באמת מדאורייתא, הוא יכול לקיים ייבום, מדרבנן עשו עליו לקיים ייבום, גזרה ביה ראשונה, עתו ביה שנייה, בפעם הראשונה שהוא חי איתה, מוקיים מצוות עשה של ייבום. אחר כך אין לו את המצוות עשה של ייבום. יש לו עדיין את הלא תעשה של אלמנה.
ואז נהיה לו עוד גם... קודם זה היה עשה, אם הוא לא תעשה. ואחרי הביאה הראשונה יש לו עשה עוד פעם.
לא. זה לא נראה לי. אז אין לו כבר תעשה ויש לו רק את הלא תעשה.
יש לו מצוות...
יש לו מצוות עשה לייבום. יש לו מצווה, לא תעשה, אחרי ביאה ראשונה, אז... אבל גם אם לא, מצוות עשה של ייבום כבר אין לו.
לא,
אבל עליו היא עדיין אלמנה של אחיו. היינו אומרים ככה, הגמרא פה אומרת לא ככה, אתה צודק, היינו אומרים ככה, בגמרא כתוב לא. תניא נמי הכי, אם קדמו ובעלו ביה ראשונה, קנו ואסור לקיימה בביה שנייה. באמת, אם הכהן גדול היה לו גיסה שבעלה, אחיו מת ללא ילדים, והוא הרס אישה אבל לא נשא אותה, אז היא אלמנה, אבל היא גם פתולה, ואז הוא הולך ולוקח אותה, מקיים ייבום. פעם ראשונה הוא קיים מצוות עשה, עשה דוחה אתה לא תעשה, ואז בית דין אומרים לו, אתה לא יכול להישאר נשוי אליה. כי אתה לא יכול להמשיך לחיות איתה, כי כבר אין לך מצוות עשה, תעשה קיימת. כן? רק הביאה הראשונה היא המצוות עשה של ייבום. בסדר, אז בואו נסכם מה ראינו פה. אמרנו במשנה שהכהן גדול רק עושה חליצה, הוא לא יכול לקיים ייבום. שאלנו הרי אם היא אלמנה מן האירוסין, יכול להיות מציאות שהיא בתולה, ובגלל זה למה שלא יבוא העשה של ייבום וידחה את הלא תעשה שלא יישא אלמנה, תשובה מדורייתא אתה צודק, מדורייתא אם היא אלמנה מן האירוסין וידיים פתולה, אז הוא יכול לקיים אותה, אלא מה? שמותר לו רק ביה ראשונה, רק אז יש לו תעשה. הלא תעשה עליו קיים תמיד, הרי היא אלמנה. העשה רק קיים בביה ראשונה, בביה השנייה כבר יש לו איסור, יש לו את הלב. בגלל זה חזל אמרו, מה, בן אדם יישא אישה רק לביה ראשונה? אנחנו חוששים, אז חזל אסרו עליו. אז חזל אסרו עליו גם ביה ראשונה. זה מה שהמשנה שלנו אומרת. הוא רק עושה חליצה. המשנה שלנו כוללת גם מציאות שבתולה. בגלל הגזרה. אבל מי דורייתא באמת אם הוא קיים ביה ראשונה, הוא קיים את המצוות עשה, עשה דוחה לא תעשה, ואחר כך הוא יגרש אותה. ברור חבר'ה? טוב.